שלום, והם בפודקאסט המצבי המנצח, אני תמיר דורטל, מראיין את תת-אלוף במיל, דוקטור רועי אלקבץ. ובפרק הזה, שהוא הפרק השלישי בסדרה שלנו על מצביעות, דיברנו על מצביעות בעידן המודרני, שמתאפיינת בלחימה אסימטרית של מצביא מול ארגוני טרור, וכיצד הלחימה הזאת בשטח אורבני מול ארגוני טרור מצריכה את המצביא לעשות שינויים מאוד מאוד קריטיים ונרחבים באופן הפעלת הכוחות שלו, וכיצד ממליץ לנו רועי, אחרי שהוא חקר את הנושא, להתמודד עם הבעיות שעולות בשדה הקרב המודרני. האזנה נעימה. שלום.
אהלן, תמיר, מה המצב?
בסדר, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על המצביעים, ואנחנו רוצים לנסות להבין מה התפקוד השונה של מצביעים אל מול ארגונים תת-מדינתיים, ולא צבא מול צבא, אלא מצביע שהוא חלק מצבא, כשהוא נלחם בארגון תת-מדינתי, ארגון גרילה, ובעצם נשאלת השאלה מה התפקוד השונה, או מה נדרש ממצביע במאה ה-21.
אחד מהדברים המרכזיים שגיליתי מהמחקר שלי בתחום הזה, הוא שהמצביעות שינתה את פניה. כלומר, אם במלחמות העבר שאנחנו מדמיינים את אלכסנדר מוקדון ויוליוס קיסר ואת חניבל נלחמים בקרבות של כמה אלפי אנשים שהם בראשם, ואחרי זה קרבות מלחמת העולם הראשונה ומלחמות צהל של עשרות אלפי ומאות אלפי חיילים עם טנקים וקרבות קלאסיים כאלה, מי למעשה מלחמת וייטנאם ובצהל, מי למעשה מלחמת לבנון הראשונה התחיל קצת בלבנון, אבל אחרי זה בוודאי, בכל התקופה שאנחנו נלחמנו מול חיזבאללה ומול חמאס במערכות פה, וכמובן בעיראק ואפגניסטן, המצביעות היא שונה. כלומר, הבנתי שהמצביעות והכותרת שלי אולי היא שמדובר במצביעות שהיא מוגבלת. Limited generalship.
כמו האימות המוגבל, אז גם המצביעות המוגבלת.
גם המצביעות הופכת להיות מוגבלת, יפה. וקודם כל צריך לדבר, לפני שניכנס למאפיינים של אותה מצביעות, לדבר על מה קרה לטבע המלחמה או טבע האימותים. הרי בסוף, גם במלחמה בלבנון, וגם במלחמה בעזה, או באפגניסטן, או בעיראק, אנשים מפחדים למות. יש אויב, יש קרבות. זו סיטואציה קשה באותה מידה, טלטלות של נפש האדם, זה אותו דבר. אם אתה נלחם בבית, או אתה נלחם בשטח פתוח. ועדיין, המלחמות האלה הן מסוג אחר. כלומר, למרות שברמת החייל הבודד והממפי, זה כמעט אותו דבר, כי מה זה משנה לממפי בסוף, אם הוא נלחם בשטח פתוח, הוא נלחם בתוך כפר בלבנון או בעזה, או שהוא נלחם בפאתי סואץ, בשורה התחתונה, ברמות הגבוהות יותר, הבחירות, אין ספק שיש שינוי בטבע אימותים, ועברנו לאימותים שהם יותר מול ארגוני טרור, גרילה גדולים.
ואתה אומר שזה בעצם משפיע על המצביעים, הטבע השונה הזה, יותר מאשר על האנשים בשטח?
יותר מאשר היחידות הטקטיות. כלומר, למגד, אוקיי, שנלחם היום בעזה בלבנון, הוא צריך להיכנס בסוף. בתנועה, כלומר, הוא מוביל את הגדוד שלו בתנועה, שטח פתוח כזה או אחר, מסוים, נכנס ללחם בכפר, הוא בתוך לחימה.
כלומר,
מאוד מאוד עצימה בטקטיקה.
זה פחות משנה אם זה סטלינגרד או עזה מול ארגון טרור.
כן, בסוף בסוף הוא נלחם לחייל, לממפי, זה מלחמה על כל דבר. גם למגד, אגב. בערמות הבחירות, מחת זה דרג הביניים ולבדי גנרלים, זה מה שוחר לגמרי. למה? כי יש מספר תנאים בסיסיים שמאוד מאוד משנים את ההחלטות שלו, את המיקום שלו וכו'. אני חקרתי למעשה 5 מערכות מרכזיות, גם את וייטנאם, את אפגניסטן ועיראק של אמריקאים, ובצהל כמובן המערכות העיקריות היו מלחמת לבנון השנייה.
חומת מגן.
גם חומת מגן, ובסוף צוק איתן. כלומר, חומת מגן, כלומר, זה 6-7 מערכות גדולות, והיו הרבה מבצעים, גם בעזה, גם בלבנון. ודיברתי, שוב, גם שנות ה-90, שנלחמנו בלבנון, בשנות לפני הנסיגה, היו מלחמות. כלומר, הייתה לחימה, אבל זו הייתה לחימה טקטית, אוקיי? עד פלוגה, גדוד לכל היותר, לא הייתה לחימה של עשרות אלפי חיילים, או אלפים ועשרות אלפי חיילים, לכן אני מדבר על המערכות הגדולות. וכאן אני אומר שהמצביעות היא מוגבלת משלושה טעמים עיקריים. הדבר הראשון הוא שהתמרון הוא מוגבל. התמרון מוגבל. למה? כי בשטח פתוח, גם בסיני, גם ברמת הגולן, בחלקים מנה, בוודאי באירופה ובצפון אפריקה, במלחמות העולם הראשונה והשנייה, אפשר היה לתמרון בשטחים פתוחים. היום השטחים סגורים. הארגונים, ארגוני הטרור, נלחמים מולנו בשטחים סגורים, ולכן התמרון עצמו מוגבל, כי אתה קשה לך להפעיל טנקים.
או שאתה כבר בשטח, זאת אומרת, בדיוק. נגיד בעזה, אתה נמצא 6 קילומטר מהים,
בדיוק.
אז לאן תתמרן? בדיוק. כלומר, התקדמת 200 מטר, התמונה לא כל כך השתנתה, וגם תופעת האיור היא תופעה שהיום קורית בצורה נרחבת בעולם, בין במקומות יותר עניים, בין במקומות יותר עשירים, האנשים עוברים לתוך העיר, ויש פחות שטחים פתוחים. בעצם את השטחים פתוחים אתה עובר בצ'יק, ואז אתה מגיע לעיר, ושם אתה כבר מתחיל להסתבך במלחמה מאוד מאוד איטית.
לארגוני הטרור אין טנקים, אין ארטילריה. יש להם נשק תלול מסלול.
אז הם לא חוסמים אותך בכלל בשטח הפתוח.
נכון, הם לא רוצים.
זה טיול בפארק, השטח הפתוח.
הם מביאים אותך למקום שנוח להם מלחם, ואז אתה לא נמצא עם כל העוצמות של צהל או צבאות המערב, אתה רוצה להביא את חיילי החיר שלנו, מול לוחמי הטרוריסטים שלהם, המחבלים שלהם, שילחמו אותך מחדר לחדר, שם הם ביתרון עליך כי הם גם מגינים. מה שקרה עם הזמן, שגם מרכיב האש, חיל אוויר, האש המדויקת שלנו התקדמה מאוד, ולמעשה התמרון הוגבל. קודם כל, אובייקטיבית, יש קושי לתמרן בסביבה עירונית צפופה, כפרים ובאזור אורבני כמו עזה.
כן, כי יש המון מעברים הכרחיים. כל רחוב הוא מעבר,
שאפשר לתקוע אותו. כל צומת.
ואז אכלת אותה, הרחוב הזה תקוע, אתה פתאום צריך לעשות איגוף, וגם שם זה מעבר הכרחי, וגם שם תוקעים אותך.
בדיוק, ואתה נכנס לעבור בין בתים מאוד צפופים, אז זה המקום הכי צפוף בעולם. הסיבה השנייה, שבו חלק מהחוקרים אומרים, היא שבסוף גם הגנרלים שלנו נמנעים מלתמרן. בגלל הסיכון שיש בתמרון. הסיכון של עבדות, ונדבר על זה בהמשך. כלומר, האמירה היא קודם כל אובייקטיבית קשה לתמרן, וגם חלק מהחוקרים קודם לרבות ישראלים, שהגנרלים משתים על עצמם אי תמרון, בגלל שזה מסוכן.
שנייה, כשאנחנו רואים תמרון, אנחנו מתכוונים לעצם התזוזה של כוח במרחב?
כן, תמרון זה אומר, תראי, יש תמרון...
אז איך נלחמים נשארים באיזה נקודה, ומה עושים? הרי היום קשה לדמיין לחימה בלי תמרון, בלי איזושהי תזוזה של כיבוש שטח, של השתלטות על מקומות בעתיים.
יש מבצעים כמו מבצע שומר חומות, שהיה במאי האחרון שבהם הצבא החליט שהחמאס התחיל בירי על ירושלים, ולנו לא התאים לתמרן, כלומר המדינה, דרך המדינים בסוף נתן לחיה, שלא לתמרן, להפעיל טנקים לתוך הרצועה, אז זו הייתה מערכה באש, שזה... סוג מסוים של מערכה, והתאימה למה שהדרג המדיני והצבא בסוף מימש באותם נתונים. אבל, במבצע כמו צוק איתן, או מבצע שיכולת בנסיבות כאלה ואחרות נצטרך לתמרן בעזה ובדי בלבנון, אנחנו צריכים לדעת לתמרן. אז מה שאומרים חלק מהחוקרים הישראלים, האלוף עמנואל סאקל אמר את זה, גם נוספים, אופר שלח אמר את זה, יואב לימור, אנשים כתבו על הדברים האלה, הם כתבו בסוף, שהגנרלים הישראלים, חלקם, מחזיקים בתפיסה מוטעת, שאפשר לנצח מהאוויר, כמו שבזמנו אמרו, יחסו את זה לדן חלוץ.
כן, שאפשר... יחסו את זה למלחמת המפרץ הראשונה.
כן, ויכולת בסוף להכריע מהאוויר, עם מסה קריטית של אש.
כן, כשחושב ששם עיראק, זה באמת מדבר חשוף, שהיה אפשר להכריע, ושם נלחמו גם נגד צבא, צבאו של סדאם, ולא מול ארגוני גרילה, טליבנים וכל מיני אל-קאידה.
זה גם עניין של תפיסות. בסוף אלוף סאקל כותב בספר שלו, כי אחת הסיבות לאי ביצוע תמרון רחב בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, הייתה אמונתו של הרמטכ"ל חלוץ, כי תגובות לא מידתיות של חיל אוויר, או תקיפות קשות, ישפיעו קשות על חיזבאללה, וכך נשיג את יעדי המלחמה. בסוף זה לא קרה, בסוף היה תמרון יחסית מוגבל, אבל על זה בסוף נמתחה ביקורת. קיצור, חלק מהחוקרים אומרים שהגנרלים מגבילים את עצמם. בגלל שיש קושי אובייקטיבי לתמרן, ובגלל שחיל אוויר, אם מודיעין מדויק, יביא את ה...
מביא איזשהו סוג של תחליף.
סוג של תחליף, וייתן סוג של פתרון לבעיה. הדבר השני, שאומרים חלק מהחוקרים, שהגנרלים מגבילים את עצמם, המצביעים, בגלל שיש סיכונים רבים. וכאן יש ביקורת די קשה, שאומרת בסוף, תקשיבו, אתם לא נרתעים מתמרון, בגלל היקף העבדות והנפגעים. חשוב לומר, הרגישות בחברה הישראלית מאז חומת מגן, אבל בכלל, הייתה גם מקום המדינה. העם היהודי, ואנחנו כישראלים, מאוד רגישים לכל עבדה, לעתים אפילו יותר מאשר אזרחים. החיילים שלנו והילדים שלנו, גם היציאה מלבנון, את החלק מהסיפור הזה. שוב, זו אמירה חברתית מאוד חשובה. והיא שם, היא כאן, והעם אומר את דעתו, השאלה מה אנחנו כצבא עושים את זה. שוב, זה עניין של תפיסה ופרשנות, יש רגישות גבוהה. חלק מהחוסר רצון לתמרן, אומרים חלק מהחוקרים, הוא בגלל הנפגעים.
ושלא מבינים אולי אם הדבר הזה הוא אפקטיבי או לא, זאת אומרת, אני אתן לך שתי פרספקטיבות, פרספקטיבה אחת, תלמיד שלי אמר לי לאחרונה, למה שאני אתגייס לקרבים, אני יודע שאני עומד למות על שטח שאולי יוחזר, זאת אומרת, האם בכלל לכבוש איזשהו שטח בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, כשאתה יודע שעוד שבועיים אתה יוצא משם, אז אתה פחות רואה את התכלית, וכל אחד בימינו רוצה להבין, להביע דעה, לנסות להבין את האסטרטגיה, או אסטרטגיה רבתי בכלל של למה לכבוש איזשהו שטח, וקשה אולי למצביעים ולאנשים שעוסקים בצבאיות, בצורה מסודרת, להסביר את זה לציבור, כי הציבור לא מספיק מבין, אולי קצת בדומה לתחומי הכלכלה, שעכשיו רוצים לעשות איזשהו צעד, ולא יודעים איך להסביר את זה לציבור, ואז הציבור מתנגד לצעד הכלכלי, ומנגד, אומר לנו גל הירש, שהוביל מבחינה אגמית את חומת מגן בתכנון, בתור קצין אגם בפיקוד מרכז, הוא אומר את זה יפה בפודקאסט שלו, עץ החרוב, שכשגדשה השאה והציבור הישראלי נמאס לו מכל הטרור, אז הייתה התייצבות מאוד מרשימה למילואים, 120-130 אחוז, וכשהציבור באמת מעצבנים אותו כמו שצריך, אז הוא מוכן גם לקבל עבדות, ואפילו עבדות של מילואים ניקים, שיש להם ילדים ומשפחה.
אני מסכים איתך, אז בואו, קודם כל אתה אומר דבר נכון מאוד, אגב אני בצוק איתן כמפקד אוגדה גייסתי 3 חטיבות, ו-12,000 לוחמים בערך, חיר וארטילריה, והתייצבו ברמה של 99% פסיקי 9, כאילו מדהים. אז יש שתי אסכולות כאן, אסכולה אחת אומרת, אומרים את זה אלוף סקל, גרשון הכהן אומר את זה, ועוד פרשן מאוד נחשב, רון בנישי, אומרים תקשיבו, הרגישות הלא פרופורציונית לעבדות, משפיעה למוטיבציה של המפקדים בשטח, הנכונות שלהם להוביל את האנשים לקרב, והנכונות שלהם התקרסמו באופן אנוש, וחשוב לומר, מצד שני, יש מחקרים כולל של ממדה, כולל בצהל, שאומרים שהציבור הישראלי, ברגע שהוא מבין שיש פה
נחיצות,
ויש כאן משימה שהיא ראויה וטובה, הוא יודע שחלק מהמחיר הוא בסוף סכן את הבנים שלנו, במקרה שלי, שני בנים שלי שהם לוחמים בחטיבה 7. אז אני יודע שאם זה נחוץ, אז כולנו נגזר עלינו.
אז דיברנו עד עכשיו על הגבלת התמרון על ידי מצביעים, בין בגלל הסיכונים והעבדות, ועכשיו אנחנו עוברים למגבלה של הפיקוד מלפנים, שבא לידי ביטוי במיוחד בווייטנאם, אבל גם במלחמות ישראל.
מצוין. הסוגיה השנייה בגינה אני אומר או טוען שאנחנו מצאים בעידן המצביעות המוגבלת, היא הסוגיה של פיקוד מלפנים. אם בפרקים הקודמים דיברנו על מצביעים, גם מצביעי העם היהודי, שפשוט הובילו את האנשים לקרב, מלאכנו ואחרים, וגם בקרבות ישראל וגם בקרבות במאה ה-20 ובכלל, גנרלים היו קדימה, ככל שהגענו ללחימה נגד ארגוני טרור וגרילה, שם המיקום האישי של הגנרל, קצת איבד משמעות. כלומר, האם בתוך כניסה לעיר יש איזה משמעות שגנרל יציץ מאיזה חדר, מאיזה חלון מתוך בית, יש עם זה סיפור. מצד שני, כן גנרלים נדרשים לדוגמה אישית. איפה זה עלה בצורה מאוד מאוד חמורה? זה היה בעיקר במלחמת בווייטנאם. בווייטנאם יש ספר מאוד מפורסם שנקרא משבר בפיקוד, שכתבו אותו שני חוקרים אמריקאים שהם מתחו ביקורת קשה מאוד על גנרלים האמריקאים שלא סיכנו את חייהם. כלומר, מיקום מצביעים שלא בחזית עלה לדיון סוער באמריקה. שני חוקרים בשם גבריאל וסאוואג' כתבו ספר שנקרא משבר בפיקוד. ספר מאוד מפורסם, בשנות ה-70. הם כתבו ככה, דומה שההסתכלות בבוות הייתה קשורה בדרגתו של הקצין. בכמעט 10 שנות לחימה עבדו לצבא ארצות הברית מאש אויב רק 3 גנרלים, 2 מן הגנרלים הללו לא נהרגו כלל מאש אויב, כלומר במסוקים. היחס היה ברור, ככל שדרגתו של הקצין הייתה גבוהה יותר, כן נמוכה הייתה מידת הסבירות שימצא את מותו בשדה הקרב. כלומר, מתחו ביקורת, פה התחילה פרשייה שלמה והייתה באמת ביקורת גדולה. מצד שני, חלק מהאנשים טענו שמה ש מה התוחלת של גנרל להיות בלחימה מול כיתה של צבא אמריקאי באיזה מנהרה מול
הווייטנאמים. של סאוט ודסטרויד.
כן, בדיוק. בשורה התחתונה, זה נושא שעלה, גם במלחמת לבנון השנייה, אני מזכיר לכולנו, היה ביקורת גדולה ציבורית.
על פלזמות.
על הפלזמות, ועל מפקדי האוגדות, וגם שוב, אני לא מתכוון
צורת קרב פשיטה, אוגדתית, שזה משהו שהיה, אני חושב, אולי פעם ראשונה בהיסטוריה?
לא, היו פשיטות.
לא, אבל צורת קרב אוגדתית שנקראת פשיטה. בדרך כלל אנחנו מכירים שהאוגדה יודעת ללחם או בהגנה או בהתקפה, או בקרב התקדמות, אבל פשיטה, זאת אומרת שהאוגדה שלמה עושה מבצעי פשיטה אחד אחרי השני.
כן, זה מתכונת שהייתה גם בעבר, אבל בוא נגיד שניסו ליישם את זה, וניסינו ליישם את זה במלחמת לבנון השנייה, אני חושב שקשה מאוד להכריע, וגם גל הירש כתב בספר שלו, מה אנחנו מצפים בסוף, שמחת יציץ מתוך חלון, והוא יהיה בסוף בבית הראשון, שם הוא יקבל את ההחלטות המשמעותיות, כלומר, זה מאוד מורכב אובייקטיבית, להיות בשדה לגנרלים, להיות בחזית של לחימה בתוך כפר או בתוך רחובות. מצד שני, לעתים, אם יש משבר, אם יש בעיה קשה, בעיה אמיתית בשטח, אתה צריך לראות בעיניים, אז גם גנרלים צריכים ללכת קדימה. אז עניין של החלטה בסוף של הגנרלים בעצמם, הם צריכים לדעת, והם יודעים את זה, מה התנאים הטובים ביותר לקבלת החלטות, האם זה במפקדה בעורף או קדימה, בשביל זה הם 25-27 שנים בצבא, הם יודעים לקבל את ההחלטה, אבל זה בהחלט סוגיה שמגבילה אותם. הם מוגבלים במיקום שלהם, כי אם בעבר זה היה טבעי שיהיו קדימה, היום אתה אומר, בלי קשר למערכות, גם לחימה מבית לבית עם מקומו שבו אתה לא עומד כמו שאריק שרון היה בחצר, או שרומל פיקד על מעבר הנהר המפורסם בכיבוש צרפת.
והדבר הבא שאנחנו נדבר עליו, זה בעצם, אפשר לקרוא לזה מגבלות משפטיות, בלחימה נגד ארגוני טרור, כל הקטעים של אוכלוסי אזרחית, דיני המלחמה שדורשים איתנו גם להבחין בין אויב לבין בלתי מעורבים או חפים פשע, כל אחד יבחר את הטרמינולוגיה שהוא רוצה, וכמובן מידתיות, אם אני יכול עכשיו להרוס את האויב או להשמיד את האויב לפצצה יותר קטנה, אז עדיף יותר קטנה מאשר יותר גדולה, ואני מחבר לכל הדבר הזה את התחום התקשורתי בעבר, עוד לפני מלחמת וייטנאם, נהוג לומר, הציבור בבית לא ראה את אימת המלחמה, אנחנו מכירים את כל הסדרות הטובות, בין פסיפיק, בין אחים לנשק, כשהחיילים חוזרים הביתה, והאימא או האבא לא מבינים אם הם לא נלחמו בעצמם, ובמקרה של האימא, אז היא לא נלחמה, היא פשוט לא הבינה מה החייל עבר, ומוייטנאם וקדימה, הציבור נהיה הרבה יותר מודע למה קורה שם בשדה הקרב, לגיהנום הזה.
כן, אז קודם כל תקשורת היא פקטור משמעותי, ואני מדבר על זה עוד כמה דקות, אני רוצה רק לדבר על הדבר השלישי, אמרנו, התמרון מוגבל, יש בעיות במיקום המפקד, הדבר השלישי הוא דיני המלחימה, ותופעה שנקראת לוחמת משפט. מה אומרים בסוף דיני הלחימה? נעשה את זה ממש בקצרה, אמנות ג'נבה, יש 4 אמנות ג'נבה, שהם קבעו כמה עקרונות, שלמעשה ישראל מכירה בהן, נעשה את זה באופן כללי. יש 2 עקרונות מרכזיים שמחייבים את אותנו, את הגנרלים, את המפקדים, באופן מאוד מאוד ברור, וזה דברים שמחייבים אותנו כצבא במאה ה-21. דבר ראשון זה עקרון ההבחנה. זה עיקרון שאומר שצריך להבחין, יש חובה להבחין בלוחמי האויב, מטרות צבאיות, שמטרה לגיטימית, לבין תקיפה של אזרחים ותשתיות אזרחיות, שאותן לפי החוק הבינלאומי אסור לתקוף. העיקרון השני אומר שנדרשים למידתיות. כלומר, התקפה על מטרה צבאית מותרת, כשהנזק האגבי שצפוי ממנה לאזרחים ולתשתיות, הוא לא מופרז ביחס לתועלת הצפויה מן התקיפה.
כן, וזה כבר, שוב, זה נקרא לזה עניין ערכי. זאת אומרת, האם אנחנו, בשביל להציל חייל אחד, יכולים להרוג שני אזרחים של האויב?
או להפיל מגדל שלהם.
כן. או שזה אחד מול אחד, זאת אומרת שיקרים לי חייהם של אזרחי האויב, כשם שיקרים לי חייהם של חייליי, פציעה מול מוות וכו'. ובסוף כל הדברים האלה הם נתונים להמון המון המון שיקול דעת, גם של, נקרא לזה, בתי משפט, גם של אותם אנשים גורמים בפרקליטות הצבאית, וגם של המנהיגים ושל הציבור שרואה מהבית את הדברים.
לגמרי, אנחנו צריכים בסוף נלחמים, אנחנו מדינה מערבית, דמוקרטית, שנלחמת מול אויב שמתנהג אחרת, הוא לא מתנהג באותם כללים, הוא יורה מתוך אוכלוסייה אזרחית, הוא משתמש בה כמגן אנושי, ואנחנו צריכים לצאת בתוצאות. יש תופעה שנקראת לוחמת משפט, זה דבר שמאוד מאוד חזק, וב-20 השנים האחרונות, בגדול, האויבים שלנו, גם טליבן עשה את זה, וגם חמאס עושה את זה, משתמשים באופן ציני בחוק, כתחליף לאמצעים צבאיים, שמים אותנו בכל מיני מלכודות, כדי שאנחנו בסוף נבצע ירי, שהוא יגרום להרג אזרחים, בטעות, בגלל המורכבות של זה, ודרך זה הם מרוויחים נקודות רבות בתקשורת הבינלאומית, וישראל היא כאילו פשוט הורגת חפים מפשע, בלתי מעורבים, הדבר הזה מאוד מאוד בולט, ויש כאן מלחמה קשה מאוד.
אבל עד עכשיו אמרנו דברים ידועים, זאת אומרת, אני לא חושב שיש אפילו אחד מהמאזינים שלנו, שלא מכיר את המורכבות הזאת במלחמות מודרניות. אבל מה בין זה ובין מצביעות?
הסיפור הוא שחלק מהטענות של החוקרים וגם של המפקדים, הוא שאנחנו מגבילים את עצמנו. אחרי צוק איתן, חלק מהמח"ט אמרו, זה פורסם בתקשורת, שאי אפשר להילחם בהליכה על ביצים. אי אפשר, כלומר, אנחנו לא יכולים בסוף להילחם צד אחד, לרצות להכריע את האויב, לעמוד במציאה. מצד שני, אנחנו קראנו, יש לנו מגבלות משפטיות, או היו טענות על זה שהיו חקירות פליליות, אחרי עופרת יצוקה. הדבר הזה מאוד מגביל אותנו. זה, זה, זה לא דבר שהיה בעבר בהיקפים האלה. שביום כיפור, ששת הימים, בקדש לא דיברו על המגבלות המשפטיות ברמה של הלחימה של החטיבות ולאוגדות.
שלא אם זה עובד.
כן, היינו בסוף מספר ימים בקרבות בשטח פתוח, וצריכים להגיע ליעדים, לעמוד במשימות ולנצח. היום, שאתה נמצא בשדה קרב שהוא כולו שטח אורבני, עם מגבלה כל כך קשה בהפעלת האש, כי אתה לא יכול בסוף לראות חיל אוויר יכול להשמיד את עזה או שכונות בעזה באופן פשוט יחסית.
אבל באופן יותר זול, אולי אפילו, אתה יודע מה, בוא נדבר על דברים שכאילו אסור לדבר עליהם. אפשר בנשר כימי להשמיד את כל האיום של חמאס, אולי בכמה שעות.
ישראל,
שוב, אנחנו לא נעשה את זה, אבל זה אפשרי.
לפי השמועות ולפי העיתונות, מה שנקרא, מקורות זרים, ישראל היא מעצמה בכל קנה מידה. בטח בעשר החזקות בעולם. יש לה המון המון כלים שבסוף מול חמאס, זה לתת פטיש של 400 טון על בעיה שיכולה להיפטר בעשרה קילו. ישראל מרסנת את הכוח שלה, כי אתה בסוף לא רוצה לפגוע באזרחים חפים פשע, אתה לא רוצה בסוף לפגוע באנשים בלתי מעורבים, בטח לא בהיקפים גדולים. הדבר הזה אובייקטיבית, הוא מקביל אותנו. אגב, אותו דבר חוו גם האמריקאים. גם האמריקאים, ושם הייתה גם ביקורת על הצבא האמריקאי באפגניסטן ובעיראק, שהגנרלים שהם הגבילו את הפעלת הכוח, הגבילו את הוראות הפתיחה באש כדי לא, למנע מפגיעה באזרחים התושבים. הדבר הזה הוא דילמה קשה מאוד. שוב, אין כאן פתרון בית ספר. המשפט הוא דבר שהוא נתון, אנחנו חייבים לעמוד בשלטון החוק, אבל הוא כן מגביל את כל הלחימה מבחינה אבסולוטית ואובייקטיבית, ואני חושב שזה אתגר מאוד מאוד
רציני. אבל למה רציני? זה אתגר למצבי, למצבי עצמו? מה, איך זה משפיע לתפקוד שלו? בניגוד כמובן לתפקוד של מפי, כלומר כל הזמן לאורך הפרקים האחרונים אנחנו מנסים להגיד במה תפקודו של המצבי שונה מהמדיני ושונה מהמפי.
מפקד אוגדה שנלחם עכשיו בעזר, ואני גם ראש מטה פיקוד דרום, אז אני גם מקים בדברים ברמה הפרקטית כבר הרבה שנים. מפקד דוד שנלחם עכשיו בעזה, נלך במבצע הבא, שיש בו תמרון, הוא יודע שאת הכוח שלו יכול להפעיל בצורה מידתית. הוא חייב, לדוגמה, הוא לא יכול להפעיל ארטילריה קנית, סטטיסטית, לשטחים בנויים למרכז שטח של עזה. הוא יכול בשטחים פתוחים. הוא יכול במקומות שהוא יכול, מבחינת דווחי הבטיחות, הוא לא יכול להפעיל ארטילריה כבדה מאוד למרכז עזה, לאזור צפוף מאוד, בלי שזה מוצדק, אם זה דבר יוצא דופן. לכן מפעילים את חיל אוויר, או ירי מדויק, ויש לנו את האמצעים,
כן, מדויק, לחלון מסוח, של הפינה הימנית,
ואין לזה אך ורע בעולם. אבל אם בעבר היית יכול לראות בסיני, או בשטחים אחרים, בצורה כמעט בכל מקום, למעט שטח אורבני, היום אתה הרבה יותר מוגבל. זה מוגבלה, זה מגבלה שקיימת, וגם מפי לא יראה למקומות שיש בהם ריכוז של, של בית חולים, או ריכוז של תושבים. ההגבלה אותי היא קיימת, ואנחנו חייבים להותרים אליה, והמפקדים אומרים, זה חלק מהתנאים החדשים של הלחימה. ולכן אני אומר, רק כדי לסגור את זה, זה למעשה הדבר השלישי, שגורם למצביעות להיות מוגבלת. היא מוגבלת אובייקטיבית, אין מה לעשות. חייבים לפעול לפי החוק, ומצד שני, אתה גם רוצה להכריע את האויב, אתה כמצביע צריך לדעת, למצוא את האיזונים, ואת המענה הנדרש לאור הבעיה שיש לך.
אם אני מחבר את זה רגע לפרקים הקודמים, אז נשאלת השאלה אם אותו מצביא יכול או צריך לפעול אל מול הגורמים המשפטיים, אל מול דעת הקהל, ולנסות להנהיג גם כלפי מעלה. לא כלפי מעלה, אני לא מתייחס לאיזה יועץ משפטי כלפי מעלה, אבל הוא גורם שלא כפוף למפקד אוגדה ספציפי כזה ואחר, או לדעת הקהל. סתם, לאחרונה ראינו, אני לא אנקוב בשמו, במפקד אוגדה שמדבר עם הציבור. שמוציא רעיון מתומלל ודואג לדבר עם הציבור דרך הרעיון הזה באופן ישיר, בלי דובר צהל ובלי זה, על מנת להסביר לציבור, חבר'ה, דבר ראשון יש לנו לסמוך, אנחנו עושים את הדברים.
קודם כל יש שיח כל הזמן לגבי הפעלת האש ועמידה בחוק בדיני הלחימה. גם במהלך המערכה, תפקידו של מפקד אוגדה ואלוף, נלך לפיקוד דרום או לפיקוד צפון, לדבר עם המטכ"ל ועם הרמטכ"ל על איך מפעילים את האש. הוא יכול להגיד, נניח, בנסיבות כאלה אחרות של לחימה, אנחנו צריכים לתת אש יותר מתירנית. בנסיבות כאלה ואחרות. השיח הזה מתקיים גם תוך די מערכה. בסוף, גם הרמטכ"ל, עם כל גורמי המשפט, מקבלים החלטה. לפעמים, בנסיבות מסוימות, כן, יש יכולת להפעיל אש יותר מטירנית מאשר בימות שגרה. הדבר הזה קורה גם בלחימה, בשיח בין כל הגורמים, בשדרה או בשדרת הפיקוד המבצעית וגם מול גורמי המשפט. בסוף דברים יוצאי דופן גם מגיעים, אני מניח, ליועץ המשפטי לממשלה. בסוף אנחנו מדינת חוק, מצד שני יש לך איומים, והכל בסוף מקבל מענה אד הוק לפי ההקשר הספציפי. אין כללים לכל סיטואציה, כי אין דינו של אירוע עכשיו בגדר, כמו כניסה לעזה, שפתאום אתה מגיע למצב שאתה חייב לפעיל אש באירועים של חטיפה, או באירועים קשים כאלה ואחרים, ואז נותנים את המענה הספציפי, כולל סיכון, אבל הוא צריך להיות מידתי, הוא צריך להיות בסוף בסוף תחת שכל ישר של מפקדים. אנחנו מאוד מודעים לדברים האלה, רק זו מגבלה שהיא קיימת. וכל מצביע בסוף בצהל, מרמת פקד אוגדה, אלוף פיקוד, פקד גייס, ודאי הרמטכ"ל, מבין שיש לו אחריות לאומית. זה תפקידים שאתה אחראי על אלפי אלפי חיילים, ואתה אחראי למימוש המשימה בשם הדרג המדיני, וכדי להגן על מדינת ישראל. עדיין, אני חושב שבצבא שלנו, זה היה תמיד ככה, מי שמנהל את השיח, בעיקר את השיח, מול האזרחים, זה הרמטכ"ל, והמטה הכללי כשמאשרים לו. אוקיי? מפקד אוגדה, כמובן גם מפקד אוגדות מתראיינים, תפקידם גם לדבר עם הציבור, מפקדי אוגדות לעתים, גם בגזרות, וגם בכלל הם אנשים מבוגרים מספיק, מנוסים מספיק, והם מדברים עם הציבור. אבל בצהל, כדי שהדברים ייצאו בצורה מסודרת, הדברים עוברים מסכת של אישורים. כלומר, לא יכול להיות שמפקד אוגדה יקום בבוקר, ויעביר מסרים על דעת עצמו לאיזה עיתונאי באיזה מקום, בלי שהוא קיבל את סוג של הסמכת על הדבר הזה, כי אחרת השיח עם הציבור יהיה גם מבוזר וגם לא נשלט, וזה לא דבר שרצוי לצבא. צריך לעשות בצורה מסודרת וגם להציג מגוון דעות, זה בסדר גמור.
אולי כמו שהרבה פעמים בפוליטיקאים נועמים מדף כתוב ומקריאים, במקום לנועם בצורה ספונטנית כזאת, למרות שיש להם את היכולות, בגלל שההשלכות על כל מילה ועל הפרשנות של כל מילה כל כך חשובות, שזה עובר אישור של משרד החוץ, עובר אישור של כל הגורמי מקצוע, לוודא שלא בטעות נפלט לסתם, נגיד איזה ראש ממשלה או שר חוץ, פתאום נגיד מכירים ברצח העם הארמני, אוי ואבוי, יש לזה השלכות, ואם מדברים בצורה ספונטנית, זה יכול להיפלט.
קודם כל צריך להיות זהיר, אנשים בדרגות האלה צריכים להיות זהירים, ועדיין גם במבצע שומר חומות אחרון, דיבר מפקד אוגדת עזה, דיבר בצורה ברורה, רעותה, דיבר אלוף פיקוד דרום, דיברו כל הרמטכ"ל עם הציבור. שורה תחתונה, יש בנסיבות מסוימות חובה לדבר עם הציבור, ועדיין צריך לראות שהמסרים שעוברים הם מסרים קוהרנטיים, ברורים, והציבור לא יוצא מבולבל מכל מיני דעות של כל מיני אנשים שמדברים שהם לא פרשנים.
אז לסיכום הפרק הזה, דיברנו בעצם על המצביעות בעידן החדש של המלחמות, בעיקר נגד ארגונים תת מדינתיים. דיברנו על זה שהתמרון מוגבל על ידי המצביעים עצמם, בגלל הסיכונים לחיי אדם. דיברנו על זה שהפיקוד הוא כבר פחות מלפנים, ועל הדוגמה של וייטנאם. וגם סיימנו במגבלות המשפטיות, התקשורתיות. ובפרק הבא אנחנו נדבר על תפיסת המצביעות, כפי שהיא מעוצבת על ידי לא אחרת מאשר ועדת החקירה. זאת אומרת, הכל בסוף בראי של אותם אנשים שיושבים תחת הנאונים ומנסים להגדיר למצביא, למרות שחלקם אולי אפילו לא אנשי צבא, או חלקם יודעים הכל בדיעבד, וכמובן בדיעבד, אתה יודע, הרבה פעמים תלמידים שואלים אותי, שנייה, למה היטלר פלש לרוסיה? מה היה הגיון? זה היה דבר לא הגיוני. בסדר, לכם יש יתרון שאתם יודעים אתם יודעים מה קרה בדיעבד, או למה הקו בפרל ארבור? אז כמובן לדעת בדיעבד איך הכל התפתח זה הכי קל, ולשבת תחת הנאונים, ומאוד מעניין שחקרת את התחום הזה של ועדות החקירה ואיך הם מסתכלים על המצביעות.
כן, זה תחום מרתק, נדבר עליו בהמשך.
תודה רבה, תת אלוף במיל רועי אלקבץ.
תודה תמיר.
תודה שהזמנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.